התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני משה אליקמן, כתב האתר, ולצידי, כמו תמיד, עומר אריאן, כתב נוסף של האתר. מה שלומך, עומר?
מעולה, מה קורה?
כיף גדול, האמת, בגלל כל הכדורסל שיש, גם גביע המדינה, גם ליגה, עכשיו גם נבחרת, אז לא יכול להיות הרבה יותר טוב בכל מה שקשור לכדורסל, ובו באמת נתחיל לגעת בזה, ולדבר כמו תמיד על הפינה הקבועה שלנו, השחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, ונתחיל איתך, איזה שחקן ממש תפס לך את העין?
אז אני מניח שהוא תפס לכולם את העין, וזה נועם דוברת. כי נועם דוברת, הרחבנו עליו הרבה מאוד, ומדברים ודיברו עליו הרבה, ובצדק. כי אנחנו באמת רואים ממנו משהו מאוד מאוד חריג, אם נתייחס לפתיחת העונה שהיא קשה למצוא למילים, זוועתית, נוראית, מזעזעת, צריך לזכור שהבחור הזה חיפש חצי שנה דרך לקלוע סל שדה. חצי שנה הוא ניסה לקלוע סל שתיים ולא הצליח. והוא מגיע להפועל ירושלים, שרוויה בכישרון, עם אובסואן, ועם אדמס, ועם קיל פטריק, ועם עמית גרשון ואדם אריאל, הוא מגיע, והוא תופס שם פיקוד. נועם דוברת משחק בניצחון נגד גליל עליון, 30-35 דקות, מנהל את ההתקפות, האיש האחראי של הפועל ירושלים, עושה את הדברים בצורה כל כך מדויקת ובוגרת, שבאמת, מסתכלים עליו, אז אתה אומר, בוא נה, האיש הזה בן, הוא לא בן 20, וזה באמת מדהים לראות את זה. בינגו חד משמעית של הפועל ירושלים, באמת תהינו, היה ברור כמובן של הטווח הארוך מדובר בבינגו. ותהינו האם נועם דוברת בכאן ועכשיו יכול לעזור להפועל ירושלים. והאם הוא יכול לתרום להם גם בהקשר של העונה הזאת, סביב כל מה שהם בנו. ובמשחקים האחרונים, האמת מהרגע שהוא הגיע לכאן, הוא מנסה לענות על השאלה הזאת, והוא עונה כן. אז נכון, הוא לא עדיין מספיק מעוקצה, והכליה שלו אולי לא מספיק יציבה, אבל הוא מביא דברים באמת ברמה, שהפועל ירושלים יכלה רק לחלום עליה.
לגמרי, זה לא מובן מאליו מה שנועם דוברת עושה בגיל הזה, וגם ככה הוא דיבר אחרי המשחק עם התקשורת, שזה באמת מעולה מבחינתה, של הפועל ירושלים, לא לברוח מלהציג שחקנים כאלה שתופסים צומת לב, ובכלל כיף לראות את היכולת הזאת, כי בוא נגיד את האמת, כבר ראינו שחורות לגביו אפילו, כל עוד הוא היה נשאר בראשון לציון, אני הייתי מודאג בשיא הרצינות שעונה הבאה, הוא עוד יכול בכלל להוביל את ראשון לציון בליגה הלאומית, ולא לפנטז על דראפט ה-NBA בכלל, אבל אני שמח שדברים מתחילים להסתדר, ונקווה שזה ימשיך ככה. מה שלא הסתדר זה שהוא סובל עכשיו מפציעה בבוין, והוא שוחרר מסגל הנבחרת, אז זה כואב לשמוע, כי הוא היה יכול לחזור עכשיו לנבחרת, ואפילו לתרום לדעת רובנו, אני מניח, הוא היה גם מגיע לסגל, אין סיבה שלא עם השחקנים שלא היו יכולים, ועם השחקנים שכן יש עכשיו בנבחרת, אבל בסדר גמור, הוא עדיין יקבל את ההזדמנויות שלו, ולגמרי כיף לראות את מה שקורה, ואני אעבור לשחקן אחר שלא שמים לב אליו מספיק, והאמת שזה סיפור ממש דומה, זה שחקן שקלה באחוזים מזעזעים בפתיחת העונה, וזה עדיין רחוק מלהיות מושלם, והוא גם היה בראשון לציון, גם גארד צעיר, אני אפתיע, אני הולך על גיא פלטין. אז נכון, הקבוצה עדיין מפסידה משחקים, לרוב לא מנצחת, אבל אנחנו כן רואים גיא פלטין בשלושה או ארבעת המשחקים האחרונים, דברים נפלאים, בעיקר בהגנה, הוא מסוגל לחטוף, לחסום, משחק, מתחיל לשחק עם המון ביטחון לשחקן בין 21, וגם בהתקפה מתחילים טיפה לראות יותר ממה שראינו בתחילת העונה. נכון, זה רחוק מלהיות מושלם, גם עכשיו מול הפועל תל אביב משחק לא טוב מבחינת הזריקות מחוץ לקשת, אבל סך הכל, אם אני מסמן את המשחקים האחרונים שלו, אנחנו כן רואים שחקן שעם היכולות ההגנתיות שלו בהחלט יכול בתקופה הקרובה ובשנים הקרובות לתרום בליגת העל, ככה שאם ראשון לציון תרד, ועוד נעסוק בקבוצה הזאת, ואני חושב שהיא תרד, אז גיא פלטין כנראה לא ירד איתה, כי הוא באמת מתחיל להראות, לדעתי לפחות, למרות שהמספרים עדיין לא לגמרי שם, שהוא שייך לליגה של הגדולים. יש לך עוד משהו להגיד בנוגע לזה, או שנמשיך הלאה באמת?
לא, אתה צודק לגמרי, יש פה גם היה דיון בטוויטר היום מעניין, אפשר אולי לדבר עליו בהמשך שנגיע לגליל עליון, על איך נכון, איך נכון שתתנהל קריירה של שחקן צעיר, האם הוא צריך לרדת לדוגמה לליגות נמוכות יותר כדי לקבל יותר דקות משחק, או שנכון לו דווקא להישאר בליגת העל, לקבל פחות דקות, אבל לזכות ביותר יחידות אימון ובאימון יותר מקצועי, וזו שאלה מעניינת, וגם גיא פלטין התמודד עם השאלה הזאת במוקדם או במאוחר, אני מניח שממש בסוף העונה הזאת הוא התמודד עם השאלה הזאת.
לגמרי, ויהיה מעניין לראות מה הוא יצטרך להחליט, ובוא באמת נעבור למשחק שכולם דיברו עליו, ושבאמת הבטיח וקיים, גמר גביע המדינה, בני הרצליה, היא כמובן מחזיקה את הגביע החדשה אחרי ניצחון 87-82 על הפועל תל אביב, בהיכל מנוע מבטחים מול אולם מלא, אווירה באמת נהדרת ומיוחדת, שונה ממה שאנחנו רואים בדרך כלל, ובסוף המנצחים הם, עסקנו בזה הרבה לפני המשחק, על זה שהרצליה היא הקבוצה היחידה בלי איזשהו משבר רציני העונה, ושאתה דווקא חשבת שזה יפגע בסיכויים של הקבוצה לזכות, ואני לא הייתי בטוח, אבל בסוף זרמתי איתך וחשבנו שהפועל תל אביב תזכה בגביע, אבל
אני הרצליה... נקרא, הפלתי אותך ביחד איתי.
אז הרצליה באמת מראה שהדרך הנכונה יכולה להיות זו שמנצחת, ודברים שם באמת עובדים נכון, ואני רוצה לשמוע את הניתוח שלך על המשחק, על הזכייה של הרצליה, עד כמה זה באמת הגיע לחבורה של אורן אהרוני, ועוד נגיע לשותפים האחרים להישג הזה, שהפועל תל אביב לפחות תולה בהם אשמה, והיא לא בהכרח תואה בנוגע לזה, אבל בוא נתחיל באמת מהרצליה שזכתה בגביע בזכות ולא בחסד.
זהו, אז תרשה לי לפחות בשלב הראשון להתעלם שנייה משלושה אנשים בשחור שגם נכחו על הפריקט באותו זמן, ועוד נחזור אליהם. אבל כן, היה פה בסוף, וחשוב לזכור את זה שהיה פה משחק כדורסל בין שתי קבוצות, משחק כדורסל, דרך אגב, מאוד מאוד איכותי, גם ברמת הכישרון של השחקנים וברמת הביצוע, וגם הרבה פעמים שאנחנו מגיעים למשחקי נוקאוט, אם אתה זוכר את הגמר של ירושלים מול נהריה, שבסוף התכוונן לגרדים של נהריה, גם ווטרס וגם מקניל נגד בראון, בסוף לרוב משחקי נוקאוט כאלה עם כל כך הרבה לחץ, משום מה איכשהו כל הקבוצה נעלמת ונשארים הכוכבים האמיתיים וזוכה השחקן הטוב ביותר. ובו היינו שתי קבוצות שאין להם את הפריבילגיה להביא את הכדור שלהם לכוכב ולהסתכל עליו. הם צריכים לשחק כקבוצה ויצא מזה כדורסל סופר איכותי וסופר כיפי לצפייה. במקרים רבים מהמשחק ראינו שהפועל תל אביב מוכנה יותר, בני הרצליה לא היו רגילים, הם נחלשו הרבה פעמים שהפועל תל אביב הצליחה ללחוץ להם את מובילי הכדור, שהיא הצליחה להאט עבורם את קצב המשחק, שהיא הצליחה לבצע את השמירות הכפולות על נועקו. בסוף המפתח הוא שלדעתי בני הרצליה ניצחו, הפועל תל אביב לא הפסידו את המשחק הזה, הם שיחקו באופן כללי די טוב. יש פה בסוף גם הבדל כישרון גדול, אישיות בצבע כמו נועקו זה משהו שקשה מאוד לעצור, הפועל תל אביב הצליחה בחלקים גדולים מהמשחק להקשות עליו, אבל זה המקסימום שהיא הייתה יכולה לעשות. ובני הרצליה גם בזכות הסגל הסופר כישרוני שלה וגם בזכות זה בסוף, וזה העיקר, וזה גם מאוד מרשים, יש פה חבורת שחקנים צעירה, עם מאמן לא מנוסה, לא מנוסה ברמות האלה לפחות, או במעמדים האלה, עם ישראלים מאוד צעירים ולא מנוסים, שחקנים שלא היו במעמדות האלה, במעמדים האלה אף פעם, ופתאום הם מגיעים לגמר גביע, ומדי פעם העסק חורק, והעסק לא עובד, והכדורסל לא זורם, והדרך לא שוטפת, הם מצליחים לעמוד בפני כל זה ולשחק טוב ולצאת ממשברים ופתאום להרגיע את המשחק ולשחק באחריות כי עכשיו פחות הולך. וזה היה מאוד מרשים לראות מהרצליה ואולי זה הדבר המרכזי לעומת הפועל תל אביב, מה שנקרא שכשהם נפלו הם נפלו, הם מאוד התקשו לעצור נפילות שלהם, וזה הדבר אולי המרכזי ביותר שגרם ונתן בסוף לבני הרצליה את המשחק הזה. ונדבר עוד שנייה על מה שנקרא, כמו שהגדרת את זה, השותפים האחרים לעניין.
אז אני גם אגע בהרצליה קודם. מה שראינו זה כמו הדרבי שמכבי תל אביב הפסידה להפועל תל אביב בחצי הגמר, הפעם זה היה הפוך על הפועל תל אביב. הפועל תל אביב הציגה מחצית ראשונה שהייתה צריכה לסיים אותה בהפרש הרבה יותר גדול מהפער של הפוזשן שהיה, בזמן שבחצי הגמר מכבי תל אביב הובילה בקושי, ודני פרנקו אמר בסיום שידעתי במחצית שעם איך ששיחקנו ביחס אליהם ושהיינו בפיגור כזה קטן שנצליח לנצח בסוף, והפעם זה הלך הפוך על הפועל תל אביב, כי היא באמת הייתה הקבוצה הטובה יותר ברוב המחצית הראשונה, אבל לא ניצלה את זה מספיק, ובני הרצליה ניצלה את זה היטב במחצית השנייה, ואונואקו זה חתיכת סיפור, שחקן העונה נראה לי בלי ספק, אתה עוד סימנת אותו כבר ממזמן כשחקן ההגנה, אבל נראה שהוא הולך לטרוף כמה תארים העונה, ולא הופתע אם קריס ג'ונסון למשל יקבל את שחקן ההגנה, ואונואקו יסתפק בפרס הגדול של מצטיין העונה, יחד עם כניסה לחמישיית העונה, וזה באמת מגיע לו, זה שחקן שמתאים לרמות הגבוהות, דובר רבות על זה שמכבי תל אביב פתאום מעוניינת, שמין הסתם זה תמיד קורה אחרי משחקים כאלה, שדיווחים כאלה יוצאים, וכמובן שאח שלו ארינזה אונואק הוא לא היה טוב במכבי תל אביב, אבל ממה שאני מבין קבוצות ביורוליג יכול להיות שלא ייגעו בו דווקא בגלל האישיות, לפחות חלק מהקבוצות, ממה שאני מבין, לא מדובר בגלן רייס ג'וניור, ממה שהשמועות אומרות, אבל בהחלט היו דברים שאולי מרתיעים קבוצות, אבל מה שבטוח זה שבני הרצליה ידע להתמודד עם אונואקו, ואני חושב שכאן מגיע קרדיט ענק לזופר אבדיה, המנהל המקצועי, הדמות הכי צבעונית בכדורסל הישראלי כיום, תרתי משמע, באמת מה שזופר אבדיה עושה ומצליח לגבש את השחקנים ביחד, אני חושב שזה התפקיד המרכזי שלו פה, כי כולם מדברים על זה שיכול להיות שאין לו מספיק יד בחלק המקצועי, ואני לא נכנס לאם זה נכון או לא, אני גם לא יודע, אבל מה שבטוח זה שזופר אבדיה עם האישיות שלו הצליח ממש לאחד את כל השחקנים ולהשרות שם אווירה טובה, ואין לי ספק שזה המפתח לזה ששחקן כמו אונואקו עושה את מה שהוא עושה, ויש כל כך הרבה שחקנים אחרים שצריך לפרגן להם, שון דוסון שככה בקרוב תהיה הפתעה באתר לגביו לקראת משחקי הנבחרת, וזה משהו שלא תרצו לפספס, אז זה ספוילר קטן, אבל בהחלט שון דוסון מראה את היכולת שהכרנו מעונת 2015-16, שבה הוא זכה באליפות עם ראשון לציון, גם בגמר הוא היה מעולה. קווינטון הוקר, אחרי שהחתיע הרבה בהתחלה, בהמשך הוא קלה וגם מסר מעולה ונראה טוב. קריס באב, גם שחקן שהכדורים פחות נכנסו, אבל השתמש ביכולת החדירה, ואחרי זה גם קלה, וסנדי קורן, שראוי לכל המחמאות על המשחק שלו, גם מבחינה הגנתית, גם מבחינה התקפית, ואפילו אנדי ון וליט, שחקן שנמצא בירידה, מה שלא יורד אצלו זה ההגנה, הוא עדיין מעולה בתחום הזה, ובו באמת ניגע בשיפוט ביחד עם מה שקרה במשחק, כי הפועל תל אביב לא הייתה מרוצה מהשופטים, וכמובן שלחה מכתב לגבי זה, ודרישה לפסול את ניר מיירסון, ובסוף כמובן איגוד השופטים הענה שדבר כזה לא יקרה, אבל כן ממש מבינים מן הסתם הוא לא ישפוט את הקבוצה בתקופה הקרובה, אבל היו שם הרבה מאוד טעויות שיפוט. דני פרנקו גם ציין ושיתף בטוויטר, ברטימור ממש התאפק במסיבת העיתונאים לא לצאת נגד השופטים, ונראה לי שהוא ראוי למחמאות על זה, כי הוא באמת הצליח להחזיק את עצמו שם, אבל בסוף זה היה המפתח, השופטים ביחד עם היכולת של הרצליה, כי שחקן כמו ג'יימס יאנג הסתבך בבעיית עבירות, עדיין הצליח לקלוע הרבה, אבל זה פשוט קשה לשחק כשנדבקים לך 4 עבירות בשלב די מוקדם, או עידן זלמנסון וג'וש אורנס, הגבוהים קיבלו כמה עבירות, מבחינת יכולת זה לא... ג'ייקוב אנד בראון היה טוב בהתחלה, אבל לא הצליח להביא את הערך המוסף לדעתי שאנחנו מכירים ממנו. אם אני לא טועה, הוא נחסם לא פחות מ5 פעמים, זה מספר מטורף. ג'יי פי טוקוטו סחב את הקבוצה במשך דקות, אבל זה לא הספיק, ותימור עצמו היה טוב. ובוא באמת נשמע ממך מה אתה אומר על המשחק של הפועל תל אביב, ואולי טיפה על השחקנים של הרצליה שציינתי מקודם, ובעיקר על השיפוט, שאיך שלא נסתכל על זה, היו שם יותר מדי טעויות שלא ראויות למשחק גמר, וההפרש בעבירות היה פשוט ענק.
אז בוא נתחיל ונגיד את הדבר הבא, בוא שנייה נדבר כדורסל רק על הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, אני כבר אמרתי, הם שיחקו טוב, אנשים עשו שם, להגיד שהם שיחקו מושלם, להגיד שכולם נתנו את 100%, לא, לא צריך לשקר לעצמנו, אבל הפועל תל אביב, אני חושב שאם היא הייתה רואה את היכולת שלה, היא הייתה באמת אומרת, זה יספיק לנצח את הגמר, או זה יכולת שהיינו חותמים עליה לבוא איתה לגמר, באמת בשיא הרצינות. כך שעכשיו מעניין לדעת, כלומר, וזה מאוד קשה ככה לעבור משבר עם קבוצה, כי שהקבוצה משחקת לא טוב ומפסידה תואר, מאוד קל, מאוד קל לבוא ולהגיד, תקשיבו, שיחקנו לא טוב, הפסדנו תואר, נשחק טוב, ניקח תואר. הלוגיקה מאוד מסתדרת. צריך עכשיו לבוא דני פרנקו לשחקנים שלו, ולהגיד, תקשיבו, אני רוצה שתשחקו בדיוק כמו ששיחקתם ביום ההוא שהפסדנו את גביע המדינה ההיסטורי שיכולנו לקחת. זה דבר סופר קשה שהדרך לא תואמת לתוצאה, זה חלק מהספורט, זה חלק מהמקצוע, אבל זה באמת דבר שקשה להפועל תל אביב ומעניין יהיה לראות איך היא יוצאת ממנו. עכשיו בנוגע לסוגיית השיפוט, אני אתחיל ואני אומר את הדבר הבא, השיפוט בגמר היה לא טוב, הוא הושפע מהמון לחצים, הוא היה לא עקבי בעליל, הוא לא שלט במשחק, הוא היה לחוץ. השיפוט באופן כללי, אם נשים עליו איזשהו תגית, היה שיפוט רע. להגיד שזה, יש לזה הרבה גורמים, חלק פורטו בכל מיני מכתבים וצודקים, גמר גביע המדינה זה בהחלט לא המקום לגדל שופטים, זה המקום שבו צריכה, חייבת לזכות הקבוצה הטובה ביותר, והשיפוט חייב להיות המקצועי ביותר, ולכן חייבים להיות שם השופטים המנוסים ביותר. אין ברירה. זה מצד אחד. מצד אחד, כל הטענות האלה לגבי שיפוט רע, ולגבי זה שהשופטים, שיבוץ השופטים מלכתחילה היה שגוי, הכל נכון. עכשיו לטענות הפרטניות של הפועל תל אביב. אני לא חושב שקבוצות יכולות וצריכות להתערב בשיבוץ השופטים. אני לא חושב שקבוצה מסוימת יכולה להיות לה לגיטימציה להחליט איזה שופט ישפוט אצלה ואיזה שופט לא ישפוט אצלה. טעויות שיפוט אפשר למצוא בכל משחק וכלפי כל קבוצה. זה חלק מהכדורסל, זה חלק מהמשחק. אנחנו מקווים שהם לא יקרו, אנחנו שמחים שהם קורים, שהם קורות בתדירות נמוכה. ואנחנו מרימים גבה שזה קורה בתדירות גבוהה כלפי אותה קבוצה, ועדיין, איגוד השופטים צריך להשתפר בהמון המון אספקטים, זה ברור. ההכשרה של השופטים, הכלים שהם מביאים להם, בין היתר ההתנהלות לקהל וההתנהגות כלפי הקבוצות וכלפי הציבור, הכל נכון, והכל איגוד השופטים צריך לבוא ולהשתפר. מפה, ועד לטעון לאיזשהו אפליה מוסדית וקונספירציה כלל ארצית שנועדה להפיל את הפועל תל אביב, זה מגוחך, ומפה ועד לנסות ולפקפק, ובימים, כלומר, אחרי שקצת עברו כמה שעות או כמה ימים, אנשי הפועל תל אביב קצת התעשתו על עצמם, אבל בהתחלה היה מסע דלגיטימציה כנגד התואר של בני הרצליה, וזה דבר פסול, וזה דבר מכוער, כי בני הרצליה שיחקו כדורסל טוב, כדורסל טוב יותר מהפועל תל אביב, ולטעון שהם לא קיבלו את התואר הזה בזכות הכדורסל הזה, אלא בזכות מתנות שנתנו להם אנשים חיצוניים, זה באמת באמת זלזול ושחצנות מדרגה ראשונה. להבא אני חושב שהלקחים כן הופקו, הדברים באמת היו מאוד נקודתיים, ואני שמח שהפקת הלקחים נעשתה בצורה כזאת, שאני מניח ששיבוץ השופטים יעשה בצורה אחרת, ואני מניח שהתגובות משני הצדדים יהיו אחרת בפעם הבאה שדבר כזה יקרה, ודבר כזה יקרה, כי זה בלתי נמנע. כך שהיה, חבל שהיה, אבל אני חושב שהלקחים שהופקו מזה דווקא הופקו בצורה טובה, ואנחנו ממשיכים הלאה.
אני חושב שסיכמת את זה בצורה הכי טובה, ואני רגע אקריא את זוכי גביע המדינה, המאמנים כמובן, בשנות ה-2000, סתם כדי להראות לאיזה רשימה אורן אהרוני ייכנס, ואולי עד כמה העתיד שלו בתחום האימון מבטיח, כשההווה כבר מצוין. אז המאמנים הישראלים, פיני גרשון, דיוויד בלט, דן שמיר, דני פרנקו, גיא גודס, עודד קטש, ועכשיו אורן אהרוני, ולדעתי זה אומר הרבה, כי קריירת האימון שלו מאוד מבטיחה ונראית טוב כרגע, ואין סיבה שהוא לא יעבור חלק מהשמות האלה, שכולם הם שמות אדירים בקנה מידה ישראלי, באמת מאמן שכרגע שועט אל עבר תואר מאמן העונה, בלי שום ספק לדעתי. האם יש לך עוד משהו להגיד, או על זה, או על הגמר, לפני שנמשיך לדבר על הפעם מכבי תל אביב?
לא, ברור שאורן אהרוני הוא בדרך הבטוחה למעלה. מאוד מעניין יהיה, מאוד מעניין יהיה לראות מה הצעד הבא בקריירה שלו. אני חושב שמהרבה מאוד סיבות למכבי תל אביב הוא לא יגיע. האם הוא לוקח קבוצה גדולה בארץ, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, כי אני מניח שהפרויקט הזה של בני הרצליה הוא לא ארוך טווח, אין דרך כלכלית לקבוצה הזאת לשמר את השחקנים שיש לה עכשיו, או שהוא לדוגמה בוחר מסלול באירופה. כלומר, אני אגיד את הדבר הבא, הקיץ הבא הוא אולי הקיץ המשמעותי ביותר בקריירה של אורן אהרוני, אולי הקיץ שיקבע את הגורל של קריירת האימון שלו.
אוקיי, מעניין מאוד, וזהו, נמשיך למכבי תל אביב, באמת הקבוצה עם כל כך הרבה שערות, ובסוף הקבוצה הזאת גם ניצחה את הפועל אלת, אבל בוא טיפה נשחזר את האירועים שלדעתי לא היו בפודקאסט הקודם שלנו, שזה אומר פנייה לעודד קטש, לחצי עונה בלבד, להראות כאילו רוצים אותו, אבל בוא נגיד את האמת, הם לא רצו אותו בכלל, ובגלל זה הם עשו את זה. רמי הדר, השם שלו, פתאום מועמד לחזור למכבי תל אביב, כאיזשהו עוזר מאמן לאבי אבן, סרטון, אני מצטער, אבל סופר מביך, של שמעון מזרחי, שרואים בפירוש שהוא מקריא, מתוך דף מסרים שנכתבו לו, ואותי באופן אישי הפריע מאוד לראות איך בקלות הוא אומר שם שמודים לאבי אבן, שנקרא לדגל ושוב יהיה ממלא מקומו של יאניס ספרופולוס, ולא נאמר שם עד הודעה חדשה, או עד סוף העונה, או עד שימצא מאמן לפני סוף העונה, אלא פשוט אבי אבן המאמן של מכבי תל אביב, ועם כל הכבוד אבי אבן, ויש המון כבוד על עצם זה שהוא נמצא במועדון הרבה שנים, וגם לא רע בתור מאמן זמני כשהוא נקרא בעת הצורך. מועדון כמו מכבי תל אביב עם כל כך הרבה אוהדים ומנויים, לא יכול להתנהל ככה ולהיות בעצם בלי מישהו שאימן בוגרים, ועוד נגיע לדעה שלך על זה, אבל אני רק אדגיש עוד כמה אירועים שהיו, פריצה של אוהדים לאימון, שזה בכלל מקרה שמעלה תיאוריות קונספירציה, כי לא הייתה שום הודעת גינוי של המועדון, הייתה רק הודעה שהאירוע קרה. מה עוד היה לנו? היה לנו את שלושת הזרים, דריק וויליאמס, ג'יילן ריינולדס וג'יימס ננלי, שנתפסו במסעדה, במה שהפכה לאיזושהי פרשת בילוי שהרחבנו עליה בפרק שעבר. הם בעצם, אין איזשהו אונס שהם קיבלו כרגע, לפחות לפי הודעת המועדון, הם התנצלו, אבל הכל, וכמובן שהם אמרו שהם לא בדיוק ידעו שמה שהם עושים זה לא המראה הכי טוב והכל, ושהם לא בילו, למרות שלי זה נראה הזוי, כי היו שם ריקודים שרואים וברו בסרטון, ונראה שהמועדון די התעלם מזה בתוך ההודעה שהוא הוציא, פשוט שהגבירו את המוזיקה וזהו, שום התייחסות לריקודים של השחקנים. ומעבר לזה, במקרה הזה גם לי טיפה צרם, שבסוף זאת הודעה כתובה עם תגובה משותפת של ננלי, וויליאמס וריינולדס, אני לא יודע כמה זה באמת אומר. חוץ מזה, האם פספסנו עוד משהו? יאניס ספרופולוס ווסיליס ירגוטליס נפרדו ככה עם הודעות שלהם על התקופה שלהם במכבי תל אביב, ונראה לי שאלו הנושאים המרכזיים. ובמה אתה תרצה להתחיל ולדון לגביו? כי יש כל כך הרבה ונוגע למכבי תל אביב, וקל לשכוח שבכלל היה משחק באילת שהקבוצה ניצחה, ושעומד להיות למשחק מול הנדול הוא אפס.
אז כן, אז באמת מה שמשותף לכל המקרים האלה שהזכרת, כמעט ואף אחד מהם לא קשור לכדורסל. הוא קשור למכבי תל אביב, והוא לא קשור לכדורסל. זה הבעיה מספר אחת של מכבי תל אביב כנראה, שהיא לא מוצאת לעצמה את הזמן להתעסק בכדורסל, ואני חושב שנראה שההחלטות של מכבי תל אביב, אני אמרתי לדוגמה שההחלטה לפטר את יאניס היא החלטה אימפולסיבית שנבע מתוך איזשהו לחץ חיצוני, ולא באמת מאיזושהי תוכנית ארוכת טווח, שזה דבר בעייתי בפני עצמו. אבל כרגע, חייבים להבין, האוהדים של מכבי תל אביב, או אנחנו, אנחנו מקבלים רק את הדברים האלה. אנחנו ניזונים מהודעות, ואנחנו ניזונים מדוברויות וסרטונים ודברים כאלה, וזה בעיה שאנחנו באים לנתח את הסיטואציה. מה הבעיה כאן? אנחנו באים ואנחנו שואלים, כלומר, מה לדוגמה הייתה הציפייה משמעון מזרחי? אני אפילו אשאל אותך, מה הייתה הציפייה משמעון מזרחי? שהוא ייתן עכשיו אלטרנטיבות לשלוש שמות שהם דנים איתם? או שהוא יגיד...
אני אגיד את הדעה שלי בנושא הזה. לדעתי, היה עדיף נראה לי שהסרטון הזה לא התפרסם, הרי ראינו את התגובות. יכול להיות שהיו תגובות שליליות בכל מקרה, אבל הסרטון הזה לא הוסיף כבוד, ושמעתי גם, ניתן קרדיט ככה לפודקאסט מקבי פוד, שעסק על זה בהרחבה, שגם הייתה הקלטה שהוצאה לתקשורת, ואז שמעון מזרחי שמע אותו אומר בתחילת ההקלטה משהו כמו מתי מתחילים, כאילו שהוא יקריא מהדף את מה שכתוב שם. אז כל העניין הזה נראה לי מביך, ובעיקר בוא נגיד את האמת, שמעון מזרחי האחוזים שלו במועדון לא כל כך גבוהים, ומן הסתם ההשפעה קטנה יותר ככל שהשנים עוברות.
בסוף שמעון מזרחי הוא בעל, הוא הפנים של מועדון מכבי תל אביב בעיני האוהדים. והאוהדים מצפים, ואני חושב שזה דבר סופר חיובי, ובקבוצת אחרות יש על זה טונות של ביקורת, שמישהו יבוא וידבר איתם וידברר איתם מהלכים שעושים. מפטרים מאמן שהיה פה שלוש שנים, מישהו צריך להסביר מה המצב כאן. אז שמעון מזרחי עמד מול המצלמה, כן, הוא הקריא כי לא היה לו זמן שעתיים עכשיו לדקלם את הטקסט של דקה וחצי בעל פה. הגיוני, הוא ישב והוא הקריא, אולי הוא לא עבר את הקורס של משחק מול מצלמה כמו שצריך, בסדר, נסלח לו על זה. הוא ישב, הוא אמר מה קורה. הוא אמר, אנחנו מודים, אנחנו נפרדים מיאניס פירופולוס, לא, זה לא נכפה אלינו, החלטנו לעשות את זה מהחלטה שקולה, ועכשיו אנחנו מודיעים לכם שהמאמן הוא אבי אבן. נכון, המאמן הוא לא אף אחד אחר, הוא עדיין לא ז'לקו ברדוביץ', הוא עדיין לא שרס, הוא אבי אבן. זה המצב. והוא פשוט הביא את זה לידי האוהדים, ואני חושב שזו החלטה סופר נכונה שלו.
אני מסכים שצריך כן לנהל את השיח הזה עם הקהל, דרך הדמויות המרכזיות במועדון. מה שבעייתי פה בעיניי, זה בעיקר שאלה לא הדמויות שהן כיום בעלות השפעה גדולה במכבי, אם זה הפדרמנים או ניקולה וויצ'יץ', הדמויות האמיתיות...
ברור שיש פה בעיה הנהלתית של מכבי תל אביב, שבאמת נראה שההנהלה קצת מרוחקת מדי מהאוהדים. השאלה היא האם בסוף הייתה ציפייה שהוא יבוא ויגיד שאבי אבן הוא המאמן הזמני ושמנסים לחפש מאמן חדש, זה היה עובד על מישהו, מישהו קונה את זה, מישהו קונה את זה שכרגע בשוק, שנייה לפני מרץ, עומדים למצוא מאמן עם ניסיון יורליג.
ובהקשר למה שאמרתי עם ההנהלה, אז שמעון מזרחי מבחינת פדרמן, ולפחות איך שזה נראה לי, הוא כמובן אהוב הקהל של מכבי תל אביב, ומן הסתם הקהלים האחרים פחות אוהבים אותו, ולדעתי בגלל זה זה היה קל בשבילם לשלוח אותו למערכה, ולברוח מהאחריות שלהם, ככה זה נראה לי, מהצד, פשוט קל כי בסוף זה שמעון מזרחי, וכל האוהדים של מכבי תל אביב לפחות אוהבים אותו, אז נשלח אותו לצלם סרטון קטן, כאילו, אני אומר, על מי אתם עובדים, כאילו, גם אמי ביטון התראיין, זה יפה, אבל זה לא הדמות שמקבלת את ההחלטות המקצועיות, ובנוגע למציאת מאמן, אני מסכים איתך ששמעון מזרחי לא היה בדיוק צריך להגיד, כן, אנחנו מחפשים מאמן כשהם לא באמת עושים את זה, אבל כן, זה עדיין לא יחס שהמועדון צריך לתת לאוהדים שלו, זהו, זה המאמן הזמני, תתמודדו. אני לא חושב שנעשות פעולות מתחת לפני השטח, וגם אם כן, אנחנו עדיין לא שומעים שמועות לגבי זה.
בנוגע לסוגיית המאמן, יש פה בסוף צד של אוהדי מכבי תל אביב, שביקשו את פיטורי יאניס פרופולוס, והם עכשיו מקבלים את התוצאות של זה, והתוצאות של זה, זה אין ברירה. התמודדות עם העובדה שכרגע בשוק אין מאמנים פנויים. ונכון, יגידו כן, כי היה צריך לעשות את זה לפני הרבה זמן, ואז השוק היה יותר פנוי, וזה הכל נכון. עובדתית, כרגע היה צריך לפטר את יאניס פרופולוס, לכולם זה ברור וכולם אומרים את זה, וכרגע ההשלכה של זה, זה שאין מאמנים בשוק. עודד קטש, באמת, לחצי שנה, אני לא רואה את הדבר הזה קורה, לא מבחינתו ולא מבחינת מכבי תל אביב. אז כן, כרגע יש פה מאמן, אבי אבן. עד כמה הוא מבין כדורסל? כנראה שהרבה. עד כמה הוא עם ניסיון? כנראה שכמעט ולא. עד כמה הוא יכול לשחק עם הסגל, הזה של מכבי תל אביב ולזכות באליפות? כנראה שסיכוי גבוה מאוד שכן. כי בסוף יש פה חבורת שחקנים שיודעת לשחק כדורסל, ואם הוא יצליח ליצור את התמהיל הנכון ואת את המרקם הנכון בקבוצה הזאת, העניינים יעבדו לבד, אוקיי? בני הרצליה לא היו מצליחים עם מאמן כושל, אוקיי? למכבי תל אביב יש את הפריבילגיה הזאת, כך שאני חושב שזה לא כל כך נורא ממכבי תל אביב. אני לא אומר שמכבי תל אביב עכשיו היא במצב טוב מאוד, כן? היא במצב רע לטווח ארוך, אבל אני חושב שכרגע ההנהלה ממצה, והעובדה שהיא מצתה את המעשים שהיא יכולה עוד לקיים, ושהקלפים שיש לה ביד הם כל כך רעים, הרבה מזה באשמתה, אבל מעשית עכשיו אין בדיוק להנהלה עוד דברים לעשות, וכדי להביא את העונה הזאת לכדי הצלחה, יש לאבי אבן סגל, יש לו תחרות מוגבלת בליגה, ועם זה הוא צריך לנצח, עם זה הוא יכול גם לנצח, הוא יכול גם לא. אבל זה רק הוא יגיד בהמשך.
אם כבר אבי אבן, אז הוא יאמן באולסטאר כמישהו אחד מהמאמנים של ארבע מוליכות.
זה בהחלט דבר הזוי לגמרי.
ויש לו 100% הצלחה בקריירה בליגת העל, ובהקשר הזה פתאום הדחיפה של ברנדוויין לאולסטאר עם הרבה אנשים שמצביעים לו מקבלת משמעות אחרת. עם אבי אבן שם, אז אולי גם ברנדוויין יהיה שם. ובואו באמת נחזור לנושאים הרציניים יותר. קטש, זאת לא הצעה שמכובדת לתת לו, לדעתי. חצי שנה זה ממש ממש קצת, ועדיף לא להציע. זה היה באמת למרית עין עבור האוהדים שלא קנו את הסיפור הזה, ובגלל זה מכבי תל אביב הייתה צריכה להתנהל יותר טוב בגזרת עודד קטש, ואם היא לא רוצה אותו, בסדר, לא להציע לו, להגיד, הוא בגלבוע גליל המנהל המקצועי.
גם עוד שאלה, זה באמת מעניין, איך הדבר הזה, הוא באמת, עוד מעט נדבר על הפועל ירושלים ועל קייס ריברס, שיצאה הודעה שהוא מועמד להפועל ירושלים 20 שניות לפני שיצאה הודעה רשמית על החתימה שלו. באמת, זה היה באמת מדהים לראות. ואצל מכבי תל אביב, אתה יודע בדיוק שההנהלה עכשיו נמצאת בבית של עודד קטש, שאיזה קפה מגישים להם, באיזה ספל, ברמה כזאת, מאוד מאוד, כלומר, הכל פתוח, ואני אומר את זה בצורה רעה, זה לא דבר חיובי, כל הפתיחות הזאת. אני לא מבין למה מגעים לא יכולים להתקיים מתחת לפני השטח. אני לא מבין למה מסעים ומתנים ומועמדים ושמות ומעשים ופעולות צריכות לצאת כל כך במהירות וכל כך בתדירות כל כך גבוהה מעל לפני השטח. זה מזיק למועדון, זה מזיק לתדמית, והרבה פעמים זה גם פוגע גם במסע ומתן עצמו.
נכון, לגמרי. העניינים האלה מתנהלים דרך התקשורת, וכמובן שמשם הלחצים גם מופעלים, ופתאום האוהדים כבר רואים את ההצעה שהיא רק לחצי שנה, ומשם קשה מאוד להתקדם. עם גיא גודס לדוגמה בהפועל חולון זה עוד הצליח לעבוד, אבל גם הוא לא בטוח היה מגיע אם לא היו מציעים לו ליותר מחצי עונה.
עניין עם גיא גודס הוא גם שונה מעודד קטש. במכבי תל אביב, הכוונה בחצי עונה הזה, אנחנו ויתרנו על היורוליג, אנחנו מעוניינים להביא לאוהדים שם כדי שימשיך איתנו עד סוף השנה בליגה. וגם ברמה המקצועית, אם עודד קטש באמת היה מפשיל איתו משהו, היינו מדברים על ההתאמה שלו למכבי תל אביב, ועל כמה שהיא לא כל כך גבוהה, בהרבה מאוד סיבות, מבחינת ההתאמה של, של, של סגל השיטה שלו, אבל להביא אותו לדבר הזה, ולהגיד לו, אנחנו רוצים שתסתום לנו איזשהו חור, אבל אנחנו לא מאמינים בך לטווח ארוך, לבנות קבוצה או לאמן אותנו ביורוליג, זה באמת אלבון או משהו שאתה מבין, תשמע, אתה לא מאמין בי, אז גם אל תאמין לי לחצי שנה, אני לא מעוניין.
גם עודד קטש, לדעתי, זה שם שפשוט, כמו שאמרת, הרבה אוהדים אוהבים אותו, והוא מביא קהל, ולדעתי המועדון פה טועה בגדול, אבל שוב, השיקולים של ניקולה וויצ'יץ' זה כבר דברים שדוברו עליהם, ושהוא לא מעוניין לראות מאמן ישראלי, וזה המצב הנתון. ולפני שנעסוק באמת בעניינים המקצועיים שאבי אבן כן עשה, אני רק אציין עוד כמה דברים ממש קצרים בנוגע למכבי תל אביב. סקוטי וילבקין עשה ריטוויט בטוויטר, צייץ מחדש כמובן בעברית, ציוץ של לדעתי ספורטנדו עם הדברים של שרס, על הפיתורים של ספרופולוס, שספרופולוס היה הכי מחויב, והוא פותר למרות שכמה שחקנים היו פחות מחויבים, וזה מראה על היחסים בין וילבקין לעוד כמה חברים לקבוצה, ומן הסתם שדי מדובר פה ברמז, כנראה בג'יימס ננלי לכל הפחות, או אולי לפחות עוד אחד מהחבורה שהייתה ב... אין הסערה בפרשת הבילוי, ובו באמת ניגע בצד המקצועי, מכבי תל אביב פגשה את הפועל אילת באילת, אילת המתחדשת, ומכבי תל אביב הצליחה להיות דומיננטית במחצית הראשונה, עם הגנה טובה בשילוב התקפה לא טובה של אילת. אני אישית לוקח כמה דברים פה מהמשחק הזה, שזה ג'ון די ברטולומיאו שנראה, שפתח בחמישייה של שלושה גארדים של אבי אבן, ונראה כמו השחקן שפעם היה שולט בליגה הזאת, והעונה הוא לא בדיוק עשה את זה עד עכשיו, אבל הפעם הוא היה מעולה בשני צידי הפרקט. מעבר לזה, גם בעיקרון ההגנה של הקבוצה, אין איזה עוד שמות ספציפיים, שאני הייתי לוקח יותר מדי, אנטה זיזיץ' הוא כמובן שובר שוויון במשחקים מהסוג הזה, עם דאבל דאבל, עם הגודל שלו, אבל חוץ ממנו אין כל כך מה לקחת, ג'יילן ריינולדס, הרבה זריקות נכנסו לו בהתחלה, ואז ממש לא, הגנה טובה של סורקין, ג'ייק כהן, וגם מכבי תל אביב, אם כבר ג'ייק כהן, אז... זה רומן סורקין חלה בקורונה, אנג'לו קלויארו פצוע בספק לנדולו, וגם עכשיו קינן אבנס עם קורונה, ועוד לפני שאבנס היה עם קורונה, מכבי תל אביב שהסכימה לשחרר שחקנים לנבחרת, בסוף אמרה שהיא לא תעשה זאת בגלל המצב, באיגוד הכדורסל כמובן כעסו, ובסוף הסיפור נפטר עם פשרה, וג'י כהן למשל יהיה אדם מאוד עסוק עם הרבה משחקים בימים הקרובים, אבל בוא באמת נדבר על המשחק מול אילת, מה אתה לוקח כאן מהמשחק הזה, בעיקר מהצד של מכבי תל אביב, אילת לא בדיוק קיבלה יכולת גבוהה, מספר נקודות יפה של אלן ודאגלס, אבל לא יותר מזה כמובן, בחזרה של רוי הובר מהפציעה, אז איזה דברים אתה מסמן פה שאבי אבן עשה?
לא, אני אחזור על זה שוב, אבי אבן הוא בבחינת כרגע תפורה לסגל של מכבי תל אביב, כן הוא ינהל את המשחקים וכן הוא ייקח החלטות מקצועיות והוא יתווה את הדרך, אבל בסוף, ואני מדבר כרגע בבחינת הליגה, כי זה מה שכרגע נשאר למכבי תל אביב, היא יכולה עוד איכשהו להגיע לפלייאוף, אבל זה יהיה באמת מאוד מסובך עבורה. מבחינת הליגה, יש כאן קבוצה, מועדון עם סגל ענק, רחב, מאוד עמוק ומאוד ורסטילי, מאוד מוכשר, שמתמודד מול ליגה שהיא כמעט ולא לרמתו. אני לא אומר שמכבי תל אביב לוקחת אליפות בהליכה, כן? זה יהיה לה קשה. אני אומר שבסוף מה שינצח פה או יפסיד פה זה הסגל של מכבי תל אביב. אבי אבן ינסה לתת להם את התנאים הטובים ביותר, לגרום להם לשחק בצורה מסודרת ומותאמת לסיטואציה, ינסה לקרוא את המהלכים של היריבה ולהתאים את ההרכבים, ינסה לאזן בין הדקות של שאר השחקנים וליצור תמילים טובים, לא מעבר. זה התפקיד של אבי אבן, זה מה שהוא יצטרך לעשות, זה מה שהוא עושה כרגע, ולכן אני לא חושב שצריך לקחת את המשחק הזה מול אלת, או כל משחק אחר, ולשייך אותו לאבי אבן. לרוב אני חושב שהקרדיט למאמנים הוא תמיד קטן, הם תמיד אשמים והם אף פעם לא, וזה אף פעם לא בזכותם. אבל במקרה הזה מדובר פה בהבדלי כישרון, ועל הבדלי הכישרון האלה ישחקו במכבי תל אביב עד סוף העונה. עד כמה זה ישתלם להם, זה רק התוצאה תגיד.
טוב, לקראת אנדולו אפס בטורקיה, 7:30 בחמישי בערב, כשהרבה אנשים מסביב יעסקו בערן זהבי ומכבי תל אביב בכדורגל, אבל מכבי תל אביב עם אתגר חשוב שלדעתי, אני כבר אתן את האימור שלי עכשיו, אני לא רואה סרט שהיא מנצחת את המשחק הזה, במיוחד עם החיסויים בסגל, אבל אני אעלה אולי נקודה אחת איתך שתסכם את הנושא הזה ככה לקראת המשחק. האם אתה רואה הזדמנות שיפתח זיו בתור הרכז הטבעי היחיד בסגל ישחק פה דקות משמעותיות ביורוליג ואולי אפילו יפתח בחמישייה או שלא? כרגע הערכה לפחות מאיך שאני רואה את זה, זה שג'ון די ברטולומיאו שוב יפתח בחמישייה וככה אבי אבן למעשה יטפל בבעיית הרכז, אבל בוא באמת נשמע מה דעתך והאם ליפתח זיו באמת יש פה הזדמנות שלא תחזור או שהוא יקבל הזדמנות בקטנה, יהיה טוב, אחלה, לא יהיה טוב, לא סוף העולם.
אז כן, ליפתח זיו יש פה הזדמנות, הוא מן הסתם יקבל רול יותר גדול מבדרך כלל. אני חושב אבל שבסוף אבי אבן ינסה למצוא את ההרכבים שבהם הוא פחות צריך את זה, הרכבים יותר גבוהים, אולי עם פורוורדים שגם יכולים לעשות עבודת של יצירת נקודות. אני מניח שהוא כן ינסה מה שנקרא להחביא את יפתח זיו, הרול שלו יהיה יותר גדול, ואם הוא יוכיח את עצמו ויצליח אפילו להיות מועיל למכבי תל אביב, אולי הוא אפילו יוריד גם את האבן הזאת מהמוח או מהלב של אבי אבן, אבל אני בטוח שכרגע אבי אבן מנסה, כלומר חושב לעצמו איך הוא כן מנסה להסתדר עם השחקנים היותר בכירים שלו בסגל, בלי להשאיר שחקנים כמו יפתח זיו, עם כל הכבוד אליו, כן? פשוט אני מניח שגם אבי אבן לא מעוניין בדקות יותר מדי משמעותיות שלו ביורוליג.
ומי לדעתך תנצח?
לא מכבי.
ודבר אחרון שאני אגיד בנוגע למכבי, בשילוב עם הרצליה, נראה לי שהרבה אוהדים היו קונים עכשיו את אורן אהרוני כמאמן, אם כבר אנחנו מדברים על דברים כמו אונואקו למכבי, ויותר מכל זופר אבדיה כמנהל מקצועי במקום ניקולה וויצ'יץ', אבל הדברים האלה לא יקרו, גם היה איזשהו סיפור עם ניקולה וויצ'יץ' לפי השמועות, שכשלמכבי הייתה קבוצת בת בליגה הלאומית, אהרוני אימן וקיבל דרישות לשלב את דרגן ונדר יותר, וסירב לעשות את זה, והתפטר פחות או יותר, זה היה הסיפור, אם אני מבין נכון, אז בהחלט הפנטזיות האלה לא בדיוק התגשמו, וזהו, נראה לי נגענו מספיק במכבי תל אביב, ובוא נעבור להפועל ירושלים, שכבר התחלנו לדבר על נועם דובת, אבל מעל הכל ומעבר לניצחון הקליל על הפועל גליל עליון, לא ביכולת מרשימה מדי מבחינה התקפית, אבל אתה הרחבת על ההגנה, ובתור מיוחד באתר שקיבל תגובות חיוביות, ותוכל לדבר על זה פה, ובנוסף להגנה גם הקבוצה החתימה את קייסי ריברס, שחקן סופר מנוסה ברמת היורוליג, אז מה אתה באמת לוקח מהדברים האלה? כי זה יופי של שבוע להפועל ירושלים, אפשר להגיד.
כן, אז הפועל ירושלים נשארת במפעל אחד, ומשקיעה את כל כולה בו, על קייסי ריברס אני מניח שנרחיב עוד שנייה בהמשך. אבל בסוף הפועל ירושלים סוף סוף מתחילה להיכנס לצורה. היא מאוד מאוד התקשתה עם העובדה שקיל פטריק נהדר, ואובה ואדמס כל פעם נתנו דברים אחרים, והגבון הוא לא כל כך מצא את עצמו בשיטה, ונועם דוברת לא ידע בדיוק מה הרול שלו, ופתאום דברים מתחילים להסתדר, ומתחילים להסתדר גם כי ההיררכיה עכשיו הרבה הרבה יותר ברורה בקו האחורי, למרות שמאוד מעניין יהיה לראות איך גייטס וגם ריברס השתלבו לתוך העניין הזה, ונדבר על זה יותר שנדבר על ריברס, אבל הפועל ירושלים בראש ובראשונה החליפה את הראש שלה, והראש שלה הוא פחות מקובע כרגע לדעתי, וזה דבר מאוד חיובי, הוא ראש שאומר, יש לנו פה סיטואציה חדשה, ולכן המעשים שלנו צריכים להיות חדשים, ככה זה עובד, ולסגל מסוים מתאימה שיטת משחק אחת, ולסגל אחר מתאימה שיטת משחק אחרת, אז אני אקח את הדוגמה של הפועל ירושלים, שברגע שלקחו את אגבונו ונועם דוברת, שהסטטוס שלהם והרול שלהם הוא מאוד שונה, ביחס לשחקנים האחרים, אגבונו לא דומה לא לסגל ולא לבריימו, ונועם דוברת לא דומה לא לאובסואן ולא לקיל פטריק, מכל מיני בחינות, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה הגנתית וגם מבחינה התקפית, והפועל ירושלים בהתחלה נשארו מקובעים, הם מאוד אהבו את זה שכשהם הכניסו את בריימו, הוא פשוט, לא רק שהוא השתלב להם בשיטה, הוא פשוט שדרג אותה בכמה רמות. ופתאום נכנסים אנשים חדשים למערכת, ולא עובד, ומשהו נתקע, והדבר הפחות מתאים להם. אז זה שיעור חשוב עבור יותם אלפרין, ולמזלה של הפועל ירושלים הוא גם מצליח ולומד תוך כדי תנועה, ואני מניח שזה הרבה בזכות גם אנשי הצוות שיש לצידו. והפועל ירושלים ישנה, ועכשיו הגנת הפיק אנד רול שלהם לדוגמה, הרבה יותר מותאמת לנתונים של אקבונו ושל דוברת ושל כלל הסגל, וזה הסיפור החשוב פה, לנסות להתאים את עצמך כל הזמן, זה בסוף כדורסל, לנסות להגיב על האירועים שקורים, ואם הפועל ירושלים תמשיך במגמת השיפור הזאת, ביחד עם קייסי ריברס, אני מניח שהיא שגם ההחתמה הזאת וגם בכללי הרוחות במועדון הולכים פה על אליפות, ואיך שהליגה נראית זה גם מאוד מאוד אפשרי.
אז אתה באמת מחמם בתנור כתבה על קייסי ריברס, מה אתה יכול להגיד בנוגע אליו וההחתמה שלו?
כן, אז ריברס דבר ראשון מבחינה, בוא נגיד את זה הצהרתית, וזה מאוד ודרך אגב, זה מאוד מעניין לראות האם מדובר פה בהחלפה של שחקן או לא. אני אגיד איך אני רואה את זה, יכול להיות שבעוד יומיים נשמע שקיל פטריק משוחרר, ונגלה שטעינו בהכל, אבל בכל מקרה, איך שאני רואה את ההחתמה של קייסי ריברס, מדובר בהזדמנות שצצה עבור ראשי הפועל ירושלים, שבאו לבעלים, באו לאייל חומסקי ואמרו לו, תשמע, זה קייסי ריברס, זה תג המחיר, אנחנו עומדים לשחק עם שבעה זרים, ואתה עומד לשלם משכורות לשבעה זרים. האם אתה מעוניין לעשות את זה? אני רק אומר לך שאם תעשה את זה, הסיכוי שלנו לאליפות עולה משמעותית, אוקיי? אני חושב, אני רואה את זה כניצול הזדמנות, ולכן אני לא חושב ששחקן ישוחרר כאן. הייתה פה הזדמנות להביא שחקן יורוליג לכל דבר ועניין, קבלן תארים של ממש, ופשוט עשו את זה. מה זה מביא להפועל ירושלים? דיברנו על העובדה שהפועל ירושלים תלויה בג'יילן אדמס, הוא מביא לה כוח אש מאוד מאוד גדול, הוא מביא אליה, הוא מביא עליה ורסטיליות בכל הנוגע לכלייה, ראינו את זה שהוא מסוגל להיות גם שחקן משלים וגם שחקן מוביל, זה מאוד מאוד חשוב לרוטציה של הפועל ירושלים. הנקודה היחידה שבהפועל ירושלים צריכים מה שנקרא לתת את הדיבור עליו, זה איך מתנהלים עם שבעה זרים, יהיה מאוד מאוד קשה, אנחנו ראינו לפעמים שעומס יתר יכול לפגוע בקבוצות, אז הפועל ירושלים תצטרך לשים לב בעניין הזה שהיא לא שוכחת אף אחד מאחור.
טוב, בואו באמת נשנה מוד ונעבור לנבחרת ישראל, קצת דיברנו על כמה שחקנים משם, אבל אני רוצה לשאול אותך לקראת המשחק מול גרמניה, עד כמה באמת לנבחרת יש סיכוי טוב למעשה בשני המשחקים האלה, בגלל שלגרמניה לא יהיו את רוב הכוכבים המרכזיים בעקבות הנסיבות עם פיבה והיורוליג וכל המחלוקת הזאת. איך אתה באמת רואה את הסיכויים והמפתחות של הנבחרת? כי כמו שאמרנו, יש ככה פנים חדשות ישנות, שון דוסון, ברטי מור, מקס היידיגר, זה שם סופר מעניין שמצטרף לנבחרת, גבי צ'צ'שווילי, שיקבל הזדמנות ראשונה באמת במדים הלאומיים. איך אתה רואה את הנבחרת ככה לקראת גרמניה? ומן הסתם, שני ניצחונות יחשבו הצלחה, ניצחון והפסד לגיטימי, ושני הפסדים, אכזבה, כישלון, תבחר כל מילה שתרצה. מה אתה יכול להגיד על גיא גודס וחבורתו?
כן, אז אנחנו חד משמעית פייבוריטים בשני המשחקים האלה, כמו שאני רואה את זה. יש לנו נבחרת מאוד 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 מוכשרת, חבורת שחקנים באמת באמת טובה. לזכותם יאמר גם שבתקופה של קטש הבסיס, מעבר לבסיס שחקנים, נוצר פה בסיס של איזשהו כדורסל דינמי שהוא לא טריוויאלי למשחקי נבחרות שרק נבחרת ישראל כמעט מביאה אותו, וזה דבר שגם עם הפנים החדשות אני מאמין שנבחרת ישראל תוכל להביא לחלון הזה. גרמניה, כמו שאמרת, לא נבחרת מפחידה בלי כל הכוכבים שלה, בהחלט נבחרת שנבחרת ישראל צריכה לנצח, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה. יש פה יתרון בכישרון, ניהול המשחק של גיא גודס, הוא יודע לקרוא את המצבים האלה, והרבה פעמים על זה נקבעים תוצאות של משחקי נבחרת, בעיקר על היכולת של מאמנים להגיב לדברים אחד של השני, כי הכדורסל הוא מאוד מאוד בסיסי, ולכן כל שינוי קטן, כל הפתעה קטנה שאחד מהמאמנים עושים, יכולים ממש לשנות דרסטית את כל הסיפור, כך שאני חושב שעל גיא גודס יש הרבה בעניין הזה, ונקבל צמד ניצחונות מתוק.
טוב, אני חושב שבאמת נרחיב יותר על הנבחרת והמשחקים שלמעשה היו לה בשבוע הבא, כמובן אחרי שהמשחקים הסתיימו, ורגע לפני פינת סיפור, ככה פחות יצא לנו לדבר על קבוצות אחרות, אבל אני אציין רק כמה דברים שחשובים לי בקצרה. עומר טל עובר מהפועל גליל עליון להפועל חולון, דיברנו על זה קצת בשיחות סגורות שנינו אפשר להגיד, וזה בהחלט מעניין וקשה לדעת איך הוא השתלב שם ואיך זה התפתח כשעידן אלבר סופית עזב לבאר שבע. חולון עצמה עצרה את סשה קיליה ג'ונס וגלבוע גליל בצורה יפה. הפועל חיפה, משהו מעניין שאני רוצה להגיד עליהם, ניצחו את הרצליה כמובן אחרי הפסד לראשון לציון, זה ספנסר וייס נראה טוב, ועמית סימכון חזר לכושר כליה, ויהיה מעניין לראות אם וייס יוכל להציג המשכיות, ולהיות השחקן שהכרנו מהפועל באר שבע, ומעבר לזה, הפועל באר שבע זאת קבוצה עם בעיות שמתקשה, ונס ציונה חזרה לנצח ולשחק כדורסל טוב, אז זהו בעיקרון עם הנושאים ככה הקטנים האלה שרציתי לגעת בהם, ויאללה, פינת סיפור, איזה סיפור מיוחד הכנת בשבילנו הפעם, עומר?
טוב, אז האמת, חשבתי על סיפור אחד, ובסוף החלפתי, כי נזכרתי ב... סתם, נזכרתי בכמה משחקי ספורט שהייתי בחול, ונזכרתי בטיול ש... שעשינו כל המשפחה לארצות הברית, NBA וכאלה, ונזכרתי דווקא שהיינו בסיור במדיסון סקוויר גארדן, באמת אחד מהמקומות המרשימים ביותר והאיקונים ביותר שיש לארצות הברית, והאמת לעולם להציע. כמות ההופעות של הזמרים וכמות האירועים, אירועי הספורט שהתקיימו במקום הזה באמת בלתי נתפס, זה באמת בלתי נתפס, חוויה צפייה נהדרת. והיה סיור מאוד מעניין, באמת, אני מחבב מאוד את הניקס, גם את בעיקר את ההיסטוריה שלהם, פטריק יואינג, רק בסיור הזה התוודעתי לעובדה שקיימת תיאוריית קונספירציה לגבי הבחירה של הניקס בו, שמדובר באיזשהו קשירת קשר עם הקומישנר דאז דיוויד סטרן, אז דבושה וכל ה... הגארדים האיקונים של הניקס וכולי, והיה סיור באמת מאוד מאוד מעניין, עם המון המון כדורסל, ובסוף הסיור התלבטתי עם ככה לבוא למדריך, אז בסוף באתי אליו ואמרתי לו, תגיד, היה סיור מאוד מעניין, אבל יש לי שאלה, אז היה התקופה שאמר סטודם היה בפועל ירושלים, אז אמרתי לו, יש פה איפשהו תמונה של אמרי? אני באמת לא ידעתי, אני לא יודע על מה היה, הוא לא ידע מאיפה באתי אליו, הוא אמר, תגיד, הניקס פה, יש לך פה את פטריק יואינג, את זה, אתה רוצה תמונה של אמרי? אמרתי, בטוח, נמצא פה, בטוח זה, אין לי מושג גם למה רציתי בדיוק, היה לי כנראה מאוד משעמם אז, אז הוא הוליך אותי בכל המדיסון סקוויר גארדן, באמת, הרגשתי כאילו אני עושה טרק של עשרות קילומטרים, ובסוף אנחנו מגיעים לאיזה כוך, ש... באמת, הוא פתח את הדלת, יש שם מקדש שלם לאמרי סטודמאייר, עם נרות, משהו באמת נראה מיסטי לחלוטין, עם תמונה של אמרי סטודמאייר מעל, באמת חוויה כמעט הוליסטית, כמעט רוחנית כזאת, ואם זה לא מספיק, ואם הדבר הזה כבר מעצמו פשוט היה בעיניי מוזר ומצחיק בו זמנית, אני מסתכל למטה ואני רואה שמעל כל המקדש המעוצב הזה עם הנרות הרחניים ועם התמונות של אמרי, יש שקית מפוארת, גרעיני יפולה, משהו שכמו שישראלים כמו שיודעים השאירו חותם בעניין ואמרו, אני הייתי פה, וזה קצת ניחם אותי שאני לא היחיד הישראלי בסיור במדיסון סקוויר גארדן רוצה לראות את אמרי סטודמאייר, והעובדה שיש לו מקדש סודי זה גם דבר מוזר בפני עצמו, וכמובן ששאלתי אותו, אתה רוצה שאני אקח את הגרעינים מפה לנקות אותם? הוא אומר, לא, זה חלק מהמקדש שלנו, מאז שהשאירו אותם פה, הם כבר כמה שנים כאן. אז זה הסיפור שלי להיום.
וואו, סיפור מדהים, וכמה שזה מתאים לאמרי סטודמאייר, ממש דמות כזאת, ואני דווקא הופתעתי, חשבתי שתגיד שהמדריך אמר שאין כלום על אמרי סטודמאייר שם, אבל אז מצאת מקדש שלם לגמרי. אז זהו,
הוא שלף בשלוף את המקום הזה, זה באמת היה מגניב.
וואו, מה היה הגודל של זה?
חדרון קטן כמו חדר שירות שפשוט החליטו לו להקדיש אותו לטובת אמרי סטודמאייר.
אז וואו, אין דרך יותר טובה מאשר זאת לסיים את הפרק הזה. שוב תודה רבה עומר שהצטרפת, כמו תמיד כיף לדבר על כדורסל, ועוד נעשה את זה בפעמים הבאות. תודה לכל מי שהקשיב, ותמשיכו לעקוב אחרינו, אחרי הכתבות, יהיו כל מיני דברים לקראת המשחקים של נבחרת ישראל, שממש לא תרצו לפספס, כמה רעיונות מעניינים, וזהו, נתראה בפעמים הבאות, תודה רבה.